אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף פייבס. למדנו במשנה, כשאחד קונה שני אילנות בתוך שדה חברו, לשיטת חכמים הוא לא קנה קרקע, לשיטת רמי הוא כן קנה קרקע, הגדילו לשיטת חכמים לא ישפה, לא יקצוץ המוכר את האילנות ואת הענפים, ולשיטת רמי כן. עוד הבדל יש, עצים, ענפים כאלו שגדלים מן הגזע ומן השורשים. מן הגזע, זה בוודאי של הקונה, מן השורשים, תלוי בפלוקטה של רמר ורבנן, האם זה שייך למוכר או לקונה, תלוי אם הקרקע של הקונה או הקרקע של המוכר. שאלת הגמור, איך אדום מן הגזע, איך אדום מן השורש, נאמר רבי יוחנן, כשרואה פני חמה, זה מן הגזע, כשאין רואה פני חמה, זה מן השורש. כלומר, הענפים האלה שגדולים ממש מתוך הקרקע, זה הפשט מן הגזע, זה מן השורשים, וזה שייך לזה ששייך הקרקע, לבעל הקרקע, ואילו הענפים שיצאים מן הגזע, שייך לבעל האילן. שזה הכוונה שהוא גודל מבחוץ, הוא לא גדל מתחת לפני הקרקע, רק מעל הקרקע. שאל תגמור, ולאיך הוא שדיל במס כארס, סירטוין, ואומלה תלוס איזה וינטלי, ויסלי ארה. למה שלא נחשוש שבעל האילן, אם יגדל לו מן הגזע, סמוך לקרקע, אז למה שלא נאמר שהוא חייב לקצוץ את זה? למה? כי יכול להיות ברבות הזמן למטה יחוסה באפר, ועכשיו זה נראה כאילו שיש פה שלושה אילנות, והרי בשלושה אילנות לכולה אלמה הוא כן קנה קרקע, והיא אומר, קניתי שלושה אילנות. אומר רב נחמן, נכון, הוא צריך באמת לקצוץ. המשנה אמרה שהיוצא מן הגזע זה שלו, זה רק לגבי זה שיכול לקחת את העצים ולכניס את זה לתנור. זה שלו העצים, אבל, לא, אבל חייב לקצוץ את זה. וכן אמר רבי יוחנן יוקוץ, הוא חייב לקצוץ ולא יאשיר את זה לגדול, כי יכול לצאת מכשול. אמר רב נחמן, הקטינן דקל אין לו גזע. כשראובן קונה דקל משימון, אז שמה אפילו כשגודל ענפים מן הגזע הזה לא של הקונה. למה? היות והוא קונה דקל ויודע שדקל כשהוא מתייבש, הוא עוקר את זה אחר כך, זה לא, אין גזעו מחליף, הוא לא חוזר וגודל. אז הוא צריך לעקור את זה מן השורש ולקחת את זה. אז הוא מתייאש ומסיח דעתו מענפים שהגדלו מן הגזע. סובר רב זידל מיימר, אין לו גזע לבעל הדקל, דקים דלמחפה ולשרש כהה. זה עומד להיעקר עם השורשים. אסוך מסך דעתי, הקונה מסיח דעתו מלקנות את הענפים שיוצאים מן הגזע. כי הוא חושב שזה יתייבש עוד מעט, וזה לא יספיק להוציא לו ענפים חדשים. אבל בשאר אילנות, שהוא לא מתייאש מענפים מגדלים מן הגזע, כי זה חוזר וגודל, העץ הזה זה לא כל כך מהר מתייבש, אז הענפים באמת שייכים לבעל הדקל, לא למוכר. מסקיף לא אוף פופה. הרי קונה שתי אילנות, כשהוא קונה שתי אילנות, אין לו קרקע. ואז כשמתייבש האילנות, זה גם עומד להכירה, אז גם אז המוכר, הקונה לוקח את האילנות והולך לו, אין לו יותר שום זכות פה. ומכל מקום אומרת המשנה שיש לו גזע, כלומר העולה מן הגזע שלו, והרי במשנה משמע שגם בדקלים הדין ככה. למה לא נאמר שיש הבדל בין דקלים כמוך, כמו שאתה אומר, בין דקלים לשאר אילנות? הרי במשנה ממש משמע שאין שום הבדל. אלא אומר רב פופה, אין לו גזע לבעל דקל לפי שאין מוציא גזע. בדרך כלל דקל לא מוציא עצים מן הגזע, ענפים מן הגזע, ולכן הוא מתייאש מלקנות כאלה דברים מהקונה, כי הוא לא חושב על כזה דבר, ואפילו אם קרה, אז זה באמת לא שלו. אבל המשנה מדברת בילנות שכן רגילים להוציא ענפים מן הגזע, ובמילא באופן כזה הוא לא מסיח דעתו מכך, אז לכן זה שייך לקונה. שאלת הגמורה ולרב זווית, קשי מסניס, הרי בכל הילנות שדרכם להוציא גזע מדברת המשנה, גם בדקל, אז למה מהעולה מן הגזע שלו, למה העולה מן הגזע יש של הקונה לשיטת רב נחמן שהוא מתייאש מזה, שהוא מסיח דעתו מזה? אומרת הגמור, מדובר פה דזום לחום משנין, הוא קנה את זה לחמישה שנים, אז נמצא שאפילו אם האילן התייבש באמצע, מותר, יכול הלוקח לנטוע משהו אחר במקום הזה, כי זה שייך לו הקרקע משובדת לו חמש שנים. אז באמת הוא לא מסיח דעתו ממה שיצא מן הגזע, כשהרי יש לו חמש שנים מזמן בקרקע הזאת. אומרת הגמור, למדנו במשנה, קנה שלושה לכולה אלמה, קנה קרקע. כמה קרקע יש לו? אומר רב חייבה רבא אומר רבי יוחנן, הרי זה קונו תחתיהם וחוצו להם כמלוי אוירו ויסלוי. הוא קונה את הקרקע שממש מתחת לאילנות ביניהם, כמו כן יש לו שטח סביב האילנות, כמה שטח שצריך, כמלוי אוירו, זאת אומרת, זה שמלקט פירות, קוראים לו אוירה, האוירה, וסלוי, כשיהיה לו סל ביד, שיוכל להסתובב ולתלוש את הפירות מהעצים שלו, שלא יצטרך להתכופף שם באיזשהו מקום, ולהתכווץ, זה השטח שהוא מקבל. שואל את הגמור, מסק פלורה בלזר, יש מחלוקת, שזה מובא הרבה פעמים, בין רבי עקיבא וחכמים, כשאחד מוכר דבר, האם אנחנו אומרים בעין יפה מוכר או בעין רע? המחלוקת הוא, ראובן מחר לשמעון בור בתוך השדה שלו. איך שמעון ייכנס עד לבור? לשיטת רבי עקיבא אנחנו אומרים, ראובן המוכר בעין יפה מחר, מחר לו גם את הדרך להגיע, נתן לו רשות כאילו להגיע כל פעם לבור שלו. חכמים אומרים לא, המוכר בעין רעה מוכר. ואם לא כתוב שום דבר בחוזה ולא סיכמו על זה, יכול עכשיו המוכר לומר, תיקח הליקופטר, תגיע פה. אין לך שטח להיכנס מהחצר שלי לבור שלך. אתה קנית רק את הבור, לא קנית דרך. עכשיו שואל רב לא זו ככה. אשת דרך, אין לוי. הוא מה, מדובר פה, הקושה זה לשיטת חכמים. הוא מה שאנחנו אומרים, שהמוכר שתי אילנות, שלוש אילנות, לקונה בתוך השדה שלו, לא מכר לו את הדרך להגיע אליהם. לשיטת חכמים, כמוכר בעין רעה מוכר. אז איך תאמר שיש לו גם כן שטח סביב האילנות כמלוא אורה וסלו? כמלוא אורה וסלו יש לו. אומר רב זירה, מזה שרב לא זוג מקשה, משמע שהוא סובר כשיטת חכמים. וגם משמע מדברי רבנו, רב לא זוג, נלמד, שלושה הודה אין לו דרך. היות והקרקע שלו, ואם כך, הקרקע של המוכר זה קרקע אחרת לגמרי. או שניים, אבל אם הוא קנה שני עצים, שני אילנות, יש לו לוקח גם כן דרך לעבור בשדה של המוכר. למה? כי הלוקח אומר למוכר, הרי אין לי קרקע משל עצמי, או בארץ דוח קיימה, אני נמצא בשטח שלך. איך אני קניתי? אני קניתי היות והקרקע שלך משובד לי. אז אם כך, יש לי גם דרך בשדה שלך להגיע אליי. אומר לרב נחמן בר יצחק לרובה, לאמר רב לא זו לסלד שמואל רבי דאומר שמואל הלוך לקרב עקיבא דאומר מויכר בעין יופו מויכר. אמרנו שכל הקושיה של רב לא זו שייך רק לשיטת חכמים, שהמוכר בעין רעה מוכר, ולכן הוא מקשה, הרי אין לו בכלל מקום להיכנס פה להגיע לאילנות שלו, זה רק לשיטת חכמים. ואם רב לא זו מקשה קרה, סימן שהוא סובר כחכמים, שהמוכר בעין רעה מוכר. הרי שמואל רבו אומר הלכה קרב עקיבא שהמוכר בעין יפה מוכר. אומלה אמר רובה, מתויק ממסניסן כרב עקיבא, לא, מתויק ממסניסן כרב עקיבא, פשוט המשנה לא יכולה מילה ללכת פה כשיטת רב עקיבא. ממאי? מדקטונה, הגדילו ישפה. הרי המשנה אמרה, כשהוא קונה שלושה אילנות, לכולל מקנה קרקע, ואם כך, כשגדלו הענפים, יכול המוכר לקצוץ את הענפים שמפריעים לו לזרעים שלו. הרי לשיטת רב עקיבא אנחנו אומרים, מוכר בעין יפה מוכר. אז הוא בטח מחר לו גם את הזכות שהאילנות שלו יוכלו להתפשט. הענפים יכולים להתפשט, אז איך אתה אומר שמותר למוכר עכשיו לקצוץ? אז אם ככה המשנה לא הולכת ממילא כרב עקיבא, אז לכן יכול רב לוזו לשאול, בשיטת חכמים, כרי בנובע פה לגבי המשנה הזאת, שממילא לא הולכת כרב עקיבא, אבל הוא יכול לסבור הלכה כרב עקיבא. אומרת הגמרא, אפשר לומר שהמשנה כן הולכת כרב עקיבא. אומר לי, אין מדומה רב עקיבא, שמוכר בעין יפה מוכר, זה רק בבור ודוס דלמקח שער, כלומר, בא לקרקע, מוכר בעין יפה גם את הדרך להגיע לבור, כי זה לא מזיק לו בעצם. אבל פה אצלנו גבי אילן, שהמוכר הרי טוען שהענפים המתפשטים של האילנות מפריעים לו לזרעים שלו, כי זה מונע מהשמש לבוא והצל מזיק לזרעים. באופן כזה הוא לא מכר לו את זה באמת, את הזכות הזאת. כי ברגע שמפריע לבן אדם הוא לא מוכר את זה. בן אדם לא אכפת לו, כשלא מפריע לו הוא מוכר בעין יפה, אבל אם זה מפריע לו לא מוכר. מי לא מועד הרב עקיבא באילנה נויטל תחסדי חברו שקויצץ מלוי מרדי המלגב המחרי שלמדנו לאל בדף קוף זין, שאם יש לאחד שדה שהאילנות שלו נוטות לתוך שדי חברו, אז יכול בעל השדה שאליו נוטים ענפי חברו לקצוץ כל כמה שזה מפריע לו מלווה מלגב המחרי ש... אי תאמר, אז משמע מכך שברגע שמפריע למישהו אז לא שייך. ושם גם משמע באופן כזה, אפילו אם הוא מכר לו את זה. אומרת הגמורת, תניה קוסדר בחי ברבה, הרי זה קונו תחתיהם ביניהם וחוץ להם כמלוי אויבי וסלוי. אומר לי הבא אל לרבי יוסף, אויסון אורך וסלוי מזורון, השטח הזה שסביב שלושה אילנות, שאמרנו עכשיו שיש לו שטח כמלוי אויבי וסלוי, מי יכול לזרוע שם, הקונה או המוכר? אומר לי את ניסיו, למדנו שראובן יש לו גינה בפנים הגינה של שמעון, כלומר שמעון, הגינה של שמעון מסובבת את הגינה של ראובן. יכול ראובן בעל הגינה הפנימית להיכנס בשעה שאנשים נכנסים ולא דרך שדה אחרת. והחיצוני, כלומר שמעון שיש לו את הגינה החיצונית, יכול לזרוע את הדרך, ואף על פי שבעצם היות והגינה הפנימית זה ממש באמצע השדה שלו, אז הבעל הגינה החיצונית לא מחל לו עד כדי כך שלא יוכל לזרוע שם. אז הגמרא למדה עכשיו בקושיה, גם פה אצלנו, רשאי המוכר בעל הקרקע לזרוע את השטח של כמלוי אוירה וסלוי, אפילו שהקונה מותר לו לדרוס שם כשהוא יוצא להוריד פירות. אומר לי, מי דומה? אוסום לס לפסדה דלוקח. שם הלוקח אין לו שום פסדה מזה שבעל הגינה החיצונית זורע בדרך החיצונית. כי מה יש לו הפסד? הוא ילך על דשא, הוא ילך על זרעים, זה לא מפריע לו הרבה. אבל אוכל ללוקח, זה בא לאילנות פה אצלנו, יש לו פסדה מזה שהמוכר זרה למטה זרעים, איפה שהוא צריך ללכת ולתלוש את הפירות שלו. למה? יש שם זבל ויש שם זרעים, והפירות שנופלות עכשיו מהאילן, נופלות לדור הזבל והן מתנפות. דאום עלי, מתנפה פרה. או לא ידעמי, אתה יכול רק לדמות את זה לסייפה, למה שלמדנו שם בסייפה, שאם בית דין סיכמו עם שני הצדדים שם, עם בעל הגינה החיצונית ובעל הגינה הפנימית, והקציבו לו איזשהו דרך, באופן כזה הוא בטח מחל את הדרך לגמרי, כלומר בעל הגינה החיצונית מחל את הדרך לגמרי לפנימי, וזה וזה אינם רשויים לזורון, שניהם לא יכולים לזרוע שם. אז אם באותה דרך שהם בזריעה רק הפסד קצת, שהזרעים מקפים קצת, לבעל הפנימי, לבעל הגינה הפנימית ללכת, הוא צריך ללכת יותר לאט בזהירות, אז בעל הקרקע לא, אסור לו לזרוע את זה, אז בוודאי לשטח הזה של כמלוי אוירה וסלוי, שזה מפריע ללוקח, שעושה לו פסידה לפירות התלושים, בוודאי שהוא לא יכול לזרוע שם. תניה כבוסת הבעיה, הרי זה קונה תחתינו ביניהם וחוץ להם, כמלוי אוירה וסלוי, וזה וזה, אין רשויים לזרוע. עכשיו שואל את הגמורה, וכמה יהיה ביניהם? כמה צריך להיות שטח בין האילנות שאנחנו אומרים שכשהוא קונה שלושה אילנות, גם הקרקע שלו, וביניהם וחוץ להם. אומר רב יוסף אומר רב יהודה אומר שמואל, מארבע אמות ועד שמונה. כלומר, אם השטח מצומצם פחות מארבע אמות, זה נקרא שטח צפוף, זה מה שנקרא רצופים, באופן כזה, היות ואי אפשר להכניס מחרשה בין האילנות, סופם להיעקר, אז זה לא נחשב. הקרקע באופן כזה לא שלו. ואם יש לו יותר משמונה אמות, זה נקרא מפוזרים, וזה לא נחשב כשדה אילן, ואז באופן כזה גם הקרקע שלו. אבל מארבע אמות עד שמונה אמות, אם זה השטח, אז כשהוא קונה שלושה אילנות, הקרקע שלו. רוב המאמן אנחנו משמול משמונה ועד 16 אמות. אם זה יותר מ-16 אמות, זה נחשב כל עץ ועץ בפני עצמו כיחידי, זה לא נקרא שדה אילן, ואם זה בתוך 800, זה הגדרה של יער, לא שדה אילן.